הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק הרביעי מהלכות כליים. בפרק זה מוסיף הרמב״ם ומבאר את שיעורי ההרחקה בין המינים השונים באופנים שונים. בתחילת הפרק הוא מדבר על שיעור ההרחקה של זרעים שונים בשדה אחת, לאחר מכן על אופני הזריעה של מיני ירקות שונים בערוגה אחת, ובסיום הפרק הוא מסכם את עקרונות דיני ההרחקה. פותח הרמב״ם בהלכה א', מותר לזרוע שתי שורות זו בצד זו של קישואין, פרי אדמה מוארך הדומה למלפפון, ושתי שורות בצידן של דלואין, ושתי שורות בצידן של פול המצרי, באופן שתלם די נוחרית שאורכו שישה טפחים ורוחבו כעומקו שדי שיהיה בשיעור טפח, מפריד בין כל מין ומין. ששתי שורות הם שטח רחב דיו כדי להיחשב שדה בפני עצמה, ולפיכך אין הם נראים כל כך מעורבבים זה בזה, ודי בתלם אחד ארוך שישה טפחים ורחב טפח כדי להבדיל ביניהם. אבל לא יזרע שורה אחת של קישואין ושורה אחת של דלואין ושורה אחת של פול המצרי, אף על פי שהתלם מבדיל בין כל מין ומין, מפני ששלושת מינין אלו עלים שלהן ארוכין ונמשכין ומסתבכין, ואם זרען שורה בצד שורה, יתערב הכל ונראו כנזרעין בערבוביה. דכאשר יש רק שורה אחת מכל מין, הרי כשהוא זורע כמה מינים יחד, הרי הם נראים כזרועים בערבוביה זה בזה, והדבר אסור משום כליים. וכתבו המפרשים שהאיסור הוא גם בשני מינים, שורה מכל מין. והרמב״ם כתב שלושה מינים, כדי לומר שכאשר יש מכל מין שתי שורות, הרי אף בשלושה מינים הדבר מותר בהפסק של תלם. אך באם סמך שורה ממין אחד לשדה הזרוע במין אחר, אין הם נראים כמעורבבים כל כך, ודי בהפסקתו של תלם אחד. וכל האיסור שכתב הרמב״ם בהלכה זו, כאשר הוא זורע שורה אחת מכל מין, הוא רק בשלושת המינים שנקט ודומיהם, וכפי שכתב הטעם, שעליהם ארוכים ונמשכים ומסתבכים. אכשר מן הירקות מותר לזורם שורה בצד שורה כאשר תלם מפריד ביניהם. הלכה ב' הייתה שדה וזרוע מין ממיני ירקות, וביקש לזרוע בתוכה, בתוך השדה עצמה שורות שורות של דלויים, הרי בכדי שלא יהיו מעורבים, הדין הוא שעוקר מן הירק מקום, שזורע בו את השורה של הדלויים, ומבדיל בינה ובין הירק בתלם, שארוך שישה טפחים ורוחבו כעומקו, ולאחר אותו תלם הוא מניח מן הירק רוחב 12 אמה, ורק לאחר שטח הירק של 12 אמה, הוא עושה שורה שנייה של דלויים, ושוב הוא מבדיל בינה ובין הירק בתלם, וצריך להבדיל בין שורת הדלויים לבין הירק שבשני צידיה בתלם, לפיכך הוא צריך לעשות שני תלמים, וכן עד מקום שירצה כמה שורות של דלויים שהוא ירצה לזרוע, הרי לכל שורה של דלויים הוא צריך להניח עוד י' ב' אמה של ירק, ולאחר מכן להבדיל בין השורה של הדלויים לבין הירק בתלם, שנמצא בין כל שתי שורות של דלויים הפסק של 12 אמה. דאף שישנו גם הרוחב של שני התלמים, הרי זהו רק לאורך שישה טפחים, כדי שיהיה ניכר ההבדל ביניהם, אך לשאר אורך שורת הדלויים אין את החריצים. וצריך שיהיה ירק ברוחב 12 אמה בין שורה של דלויים לשורה של דלויים, אבל פחות מכן, אם יש פחות מ-12 אמה ירק ביניהם, אסור, מפני העלין של הדלויים שמסתבכים מכאן ומכאן בירק שביניהם, ואם אין ביניהם שטח מספיק של ירק, נראה הכל כאילו נזרע בערבוביה. אך כאשר ישנו שטח של 12 אמה ירק, הרי ניכר הדבר שהירק זרוע בפני עצמו, ורק בשוליו יש את הדלויים. הלכה ג' הייתה שורה של דלעת זרועה, אפילו דלעת יחידית, ובא לזרוע בצידה תבועה. הרי במקרה זה שהדלעת כבר הייתה זרועה קודם, וכבר צמחה והתפשטו העלים שלה, הרי כאשר הוא בא לזרוע לידה תבועה, היא לא די להרחיק בחרית שאורכו שישה טפחים, ורוחבו כעומקו אפילו טפח, כפי שהדינו כאשר שדה התבועה קדמה, והוא בא עתה לזרוע שורה של דלויים בצידה, וכפי שנתבהר בפרק הקודם, אלא במקרה זה שהדלויים קדמו וכבר התפשטו עליהם, מרחיק בית רובע, דהיינו שטח שראוי לזרוע בו רבע קו חיטים, שהוא כ-10 רמות וחומש על 10 רמות וחומש, ורק לאחר ההרחקה הוא זורע את התבועה. שהרי נמשכו עליה העלים של הדלת והחזיקה, דהיינו שהיא תופסת כבר מקום גדול, ולפיכך כאשר הוא בא לזרוע את התבועה הוא צריך להרחקה יתרה. וכל דבר שיהיה בתוך בית רובע שמרחיקין בין שני המינים, דהיינו בכל מקום שבו צריך בית רובע כדי להרחיק בין שני מינים, הרי כל הדברים שיהיו בתוך הבית רובע עולה מן המידה שהוא בכלל השיעור של הבית רובע, כגון הקבר והסלע וכיוצא בהן. דאף שמקום הקבר או הסלע אינם ראויים לזריעה, מכל מקום הם נחשבים כחלק מהבית רובע. ומדובר בסלע שאינו גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים, שבאם הוא בשיעור זה, הרי הוא עצמו מרחיק בין המינים ואין צריך לבית רובע, או כפי שנתבהר בפרק הקודם. וכתבו המפרשים שכלל זה נאמר גם בנוגע לשאר שיעורי ההרחקה. הלכה דלת, התלם, דיינו החריץ, או עמת המים, תעלת השקיה שעוברת בשדה שהן עמוקים טפח, ורוחבן כעומקן טפח, זורין לתוכו, דיינו שניתן לזרוע בו 3 מיני זרעים. אחד על שפת התלם מכאן, דיינו על שפתו מבחוץ, ואחד מכאן, על שפתו השנייה של התלם מבחוץ, ואחד באמצע בתחתית התלם. שבין שני המינים שעל שפתו מבחוץ מפסיק התלם שהוא רחב טפח, והמין השלישי שהוא בתחתית התלם מובדל מהם, שריהם מחוץ לתלם והוא בתוכו, וגובו של התלם שהוא טפח מפריד ביניהם. הלכה A, הוא מותר לנטוע 2 מינים, דהיינו לשתול 2 מיני צמחים בתוך גומה אחת, ואפילו קישוט ודלת שהעלים שלהם מתפשטים ביותר, גם מותר לשותלם בתוך גומה אחת, אך זאת בתנאי והוא שיהיה מין זה נוטה, דהיינו נשמח ומטפס מעל שפת הגומה לכאן לצד אחד, והמין האחר נוטה לצד השני, שאז הם יראו נבדלין זה מזה. דאף שבתוך הגומה אין הם נוטים לכאן ולכאן, והתחלת נטייתן היא רק מחוץ לגומה, מכל מקום על ידי נטייתם שמחוץ לגומה, הרי הם נבדלים זה מזה והדבר מותר. וכן אם נטע 4 מינים בתוך הגומה, והפחן שאיתה את כיוון הצמיחה של כל אחד מהם לצד אחר, שארבעת המינים צומחים לכיוון 4 רוחותיה של הגומה, הרי זה מותר, דמכיוון שכיוון הצמיחה של כל אחד מהם ולצד אחר, הרי הם נראים מובדלים זה מזה. על החווה ורוצה לזרוע שדהו מישר מישר מכל מין ומין, שרוצה לחלק אותה לארוגות שהן כרצועות ארוכות, מישר מלשון שורה, ובכל רצועה ארוכה כזו הוא רוצה לזרוע מין אחר. הרי היתר לכך הוא באופן שמרחיק בין כל מישר ומישר, בין כל ארוגה ארוכה שיש בה מין אחר, 2 אמות על 2 אמות, שבמקום אחד יהיה ההבדל בין הרצועות, שטח לא זרוע של 2 אמות על 2 אמות, ומיצר והולך, שהשטח הפנוי שבין הארוגות הולך ונהיה עצר יותר, עד שלא יישאר ביניהן בסוף המישר, אלא כלשהו, עד שבקצה ההבדל שבין הרצועות הארוכות לא יישאר ביניהם כמעט הפרש. והדבר מותר, שהרי על ידי ההפסק שמהצד האחד של 2 אמות על 2 אמות, הנירין שלא נזרעו בערבוביה. הלכה זין, ואם רצה לעשות שדהו קרחת קרחת מכל מין ומין, דיינו חלקות מרובעות שבו כל אחת מהם הוא רוצה לזרוע ממין שונה, לא יעשה בתוך כל ביצעה, דיינו בשטח של 50 אמה על 50 אמה, יתר על 9 קרחות, כל קרחת מהן בית רובע, שהוא כ10 אמות וחומש על 10 אמות וחומש, וכאשר הוא מפזר את 9 הקרחות, שכל אחת מהן בית רובע, בכל הביצעה, שהוא 50 אמה על 50 אמה, באופן שיהיו בו 3 שורות, בכל אחת מהן 3 קרחות, והן מובדלות אחת מהשנייה בהבדל המקסימלי האפשרי, הרי נמצא בין קרחת וקרחת קרוב ל10 אמות פחות רביע, שזהו קרוב לשיעור ההרחקה בין 2 שדות, מכיוון שכל ביצעה הוא 50 על 50 אמות. אך באם יוסיף עוד קרחת, או שיעשה את הקרחות גדולות יותר, לא יוותר ביניהם שיעור מספיק. ואיר הרמב״ם בהלכה ח', ומה בין המישר לקרחת? מדוע במישר הקלו יותר והתירו ברווח של 2 אמות על 2 אמות ביניהם, ואילו בין הקרחות צריך הבדל של כמעט 10 אמות על 10 אמות? הרי זהו מכיוון שהמישר הוא ארוך, כאמור שאילו ארוגות שהן רצועות ארוכות, ולפיכך ההבדל בין מישר למישר ניכר יותר, ודי בהפסק של 2 על 2, ואילו הקרחת היא מרובעת, שאין ניכר כל כך ההבדל בינה לחברתה, ולפיכך צריכה הרחקה גדולה יותר. הלכה ט', מיני ירקות שאין דרך בני אדם לזרוע מהם אלא מעט מעט, כמו שביארנו בסוף פרק א', ששם ביאר הרמב״ם שישנה מיני ירקות כמו לפת וצנון, שאין דרך בני אדם לזרוע מהן אלא ארוגות קטנות. הרי מכיוון שרגילים לזרוע אותם בשטחים קטנים ולא על פני שדות שלמות, הרי שיעור ההרחקה בהם הוא קטן יותר. ולפיכך מותר לזרוע מהם אפילו 5 מינים בתוך ארוגה אחת שהיא 6 טפחים על 6 טפחים. כפי שמבאר הרמב״ם בפירוש המשניות, שהדרך היא לעשות בגינות מלבנות מרובעות וזורין בהן ירקות מעט מעט, ואין הנקראות ארוגות. ובגודל ארוגה מינימלי של 6 טפחים על 6 טפחים, מותר לזרוע אפילו 5 מינים. והוא, בתנאי שיזרע 4 מינים בארבע רוחות הארוגה, דהיינו בארבעה צדדיה, ואחד, המין החמישי באמצע, וירחיק בין כל מין ומין כמו טפח ומחצה, וזאת כדי שלא ינקו זה מזה, צריך הרחקה של טפח ומחצה ביניהם. וזוהי הרחקה מדרבנן, אך מהתורה מספיק שיעור טפח כדי שלא ינקו. והרחקה זו של טפח ומחצה מועילה רק בארוגה שזורים בה מעט ירקות. אך בשדות, מכיוון שזורים בהם הרבה, ישנו ערבוב, צריך הרחקה של 6 טפחים כדי שיראו מובדלים זה מזה. וההרחקה היתרה בשדה היא רק כדי למנוע את הערבוב ביניהם בצמיחתם. אך כדי למנוע את העיניקה זה מזה, מספיק טפח ומחצה, ורק בארוגה כאשר זורים בה מיני ירקות שזורים מהם מעט מעט, הרי אין בעיה של ערבוב הצומח וצריך להרחיק רק כשיעור עיניקה שהוא טפח ומחצה. אך ישנה הגבלה של 5 מינים בכל ארוגה, אבל יותר על 5 מינים לא יזרע יחד בארוגה אחת, אף על פי שמרחק ביניהם שיעור של טפח ומחצה, שאז אינם יונקים זה מזה, לפי שמינין הרבה יותר מ5 בארוגה כזו של 6 על 6 טפחים, הרי הן כנטועין בערבוביה, שכאשר המינים השונים צומחים, הם נראים מעורבבים זה בזה, ומכיוון שבצמיחתם הם נראים ככליים, הרי אף שבאדמה הם אינם יונקים זה מזה, הדבר אסור. המשיך הרמב״ם בהלכה י' במה דברים אמורים, מתי נאמר היתר של זריעת 5 מינים בארוגה אחת של 6 על 6 טפחים, בארוגה שהיא בחורבה, שהיא זרועה במקום חרב ושומם, ואין שם זרע חוץ עלה, שהארוגה היא המקום היחיד שזרוע במקום זה. אבל ארוגה נמצאת בין ארוגות אחרות הזרועות מסביב לה, אסור לזרוע בה 5 מינים. שאם יזרע בכל רוח מהארוגה זו ובכל רוח מהארוגות שסביבותיה, יראה הכל כמעורב, דמכיוון שהוא זורע בצידה של הארוגה הזו וכן בצידה של הארוגה השנייה המקבילו, הרי מכיוון שאין דרך להניח בין ארוגה לארוגה אל הטפח, הרי שני המינים שבשני צידי הארוגות יהיו סמוכים זה לזה. ואם מתעלין שבארוגה זו לכאן, לצד אחד, ועלין שבארוגה שבצידה מכאן, שתעלים של הארוגה הזרועה בצד הסמוך לה, הוא איתה לכיוון השני, עד שיראו מובדלים, מותר. ומכיוון שכאמור יש הפרש של טפח בין ארוגה לארוגה, ואין כל כך חשש של יניקה, הרי כאשר הפעלים הצומחים נראים מובדלים זה מזה, הדבר מותר. וכן אם עשה תלם חרית שאורכו 6 טפחים ורוחבו טפח בין כל ארוגה וארוגה, הרי מותר לזרוע בכל ארוגה 5 מינים, שעל ידי החריץ הם גם נראים מובדלים זו מזו. הלכה י' א', ואסור לזרוע מחוץ לארוגה מינים אחרים, בלא הרחקה של תלם חריץ בין 6 טפחים, ובלא נטייה, שאף ללא הרחקה של חריץ, ואם מטה את העלים של מה שגדל בתוך הארוגה לצד אחד, ושל מה שהוא זורע מחוץ עליה לצד האחר, הדבר מותר. אך ללא הרחקה וללא נטייה הדבר אסור, ואפילו כנגד הקרנות, דהיינו הפינות של הארוגה, שאין בהן זרע, שהוא זרע את 4 המינים, כל אחד באמצע 4 הצדדים, וארבעת הפינות נשארו פנויות ללא זרע, והוא רוצה לזרוע מחוץ לארוגה בסמוך לפינות שאין בהן זרע. בכל אופן אסרו זאת חכמים, גזרה שמא יזרע את 4 המינים שזורים ב4 רוחות הארוגה, לא באמצע כל אחד מ4 הצדדים, אלא ב4 זוויות הארוגה, דהיינו ב4 הפינות, ויזרע מינין אחרים חוץ עלה כנגד הזוויות, ונמצא הכל כמעורב. ולפיכך אסרו חכמים לזרוע בסמוך לארוגה מינים אחרים, אף כאשר הוא זורע נגד המקום בארוגה שאין בו זרע, מחשש שבמקרה אחר הוא יזרע בסמוך לארוגה כנגד המקום שבארוגה יש בו זרע אחר. הלכה י"ב, הייתה ארוגה בגודל של 6 טפחים על 6 טפחים, והיה לה גבול, דהיינו הגבעה קטנה מאפר, גבוה טפח ורחב טפח סביב, דהיינו מסביב לארוגה, הרי מותר לזרוע בה, בארוגה ועל ההגבעה, אפילו 18 מינין, 3 על כל גבול וגבול שמארבעה צידי הארוגה, שיחד על השטח המוגבה שבארבעה צדדי הארוגה הוא זורע 12 מינים, ועוד 6 מינים באמצע הארוגה. וירחיק בין כל מין ומין שבתוך הארוגה ושעל הגדר טפח ומחצה, והמינים שעל הגבול מורחקים מהמינים שבארוגה, מכיוון שהגבול גבוה טפח ורחב טפח. ומה שבתוך הארוגה, שהיא שישה תפחים על שישה תפחים, יכולו לזרוע שישה מינים, אף שבהלכה ט' נתבאר שבהארוגה של שישה על שישה אפשר לזרוע רק חמישה מינים, הרי זהו משום שההגבעה שמסביב לארוגה גורמת לכך שניתן יהיה להבחין טוב יותר בין המינים שבתוך הארוגה, ולפיכך אף שישה מינים לא ייראו מעורבים. ולא יזרע ראש הלפת, דיינו את שורש הלפת, בתוך הגבול, דיינו בתוך הארוגה בסמוך להגבעה, שמה ימלאו. ומכיוון שהעלים שלה גדולים ומתפשטים, הרי כאשר הם יצמחו הם יטשטשו את ההבדל שההגבעה יוצרת. והרמב״ם לא כתב כאן שלא יזרע דלת, אף שלמדנו בפרק הקודם שהיא מתפשטת הרבה, משום שדלת היא מין זרעים, וכל היתר לזרוע מספר מינים בארוגה אחת, הוא רק במיני ירקות, וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה. ממשיך הרמב״ם שהיתר המבואר בהלכה זו הוא בתנאי שזרע רק 18 מינים בתוך הארוגה ובגבולותיה, אבל יותר על זה, יותר מ-18 מינים, לא יזרע בארוגה ובגבולותיה, אף שמרחיק בין מין לחברו טפח ומחצה, משום שהמינים יראו כמעורבים זה בזה. הלכה י' ג' מבאר הרמב״ם שכל הנאמר בהלכות הקודמות שניתן לזרוע 5 מינים בתוך ארוגה אחת ואף 18 מינים בארוגה ובגבולותיה, הרי זהו רק במיני ירקות, אך אסור לזרוע בארוגה מיני זרעים בעניין זה, דיינו באופן כזה, ומפני שהם נזרעים בכמויות גדולות הרי נראים כליים. אבל מיני ירקות, הועיל ואין דרך בני אדם לזרוע מן, אלא מעט מעט, הרי זה מותר, כמו שביארנו בהלכה ט'. ובסוף הפרק הראשון הגדיר הרמב״ם את ההבדל בין מיני זרעים למיני ירקות, שמיני זרעים אלו זרעים שדרכן לזרוע מהן שדות שלמות, כמו הפשטן והחרדל, ומיני ירקות אלו זרעים שאין דרך בני אדם לזרוע מהם, אלא ארוגות קטנות, כמו הלפת והצנון. הלכה י' ד' גבול ההגבעה שסביבות הארוגה, שהיה גבוה טפח וזרו בו מינים הרבה, 18 מינים בגבולות ובארוגה עצמה, כמו שביארנו בהלכה י' ב', ונתמעט מטפח מאחר שנזרע בו, שלאחר שנזרעו בו ובגבולותיו המינים השונים, התמעט גובו מטפח, הרי הוא כשר, מכיוון שהיה כשר מתחילתו, שמכיוון שהזריעה בתחילה הייתה באופן המותר, ועדיין הגבול קיים אלא שנתמעט גובו, הרי אינו צריך לעקור את 18 המינים הזרועים בארוגה ובגבולותיה. הלכת את וו, הרוצה למלות את כל גינתו במיני ירקות רבים, ולא ירחיק ביניהם, הרי אף שהרמב״ם מתיר קודם רק בהרחקות מסוימות, הרי כאן הוא מביא יותר אחר לזרוע את המינים השונים ממש בסמיכות זה לזה, ואף כאשר ישנן כמה ארוגות יחד הסמוכות זו לזו, על ידי שיזרע חלק מהם בעיגולים, וכך הוא יוכל לזרוע הרבה יותר מינים. משום שכאשר הוא זורע חלק מהמינים בצורה של עיגולים, הרי ההיכר בין המינים גדול יותר בגלל הצורה המיוחדת של הזריעה בעיגולים. וזה על ידי שעושה את כל הגינה ארוגות מרובעות, אפילו שישה תפחים על שישה תפחים, שזהו המינימום לגודל ארוגה, כדי שלא ייראו המינים השונים הזרועים בה כמעורבים, ועושה בכל ארוגה 5 עיגולין, 4 ב4 רוחותיה, דהיינו במרכז כל אחד מארבעה צדדיה של הארוגה, ועיגול אחד באמצע הארוגה, וזורע מין אחד בכל עיגול, וזורע 4 מינים אחרים, ב4 הקרנות, דיינו הפינות של הארוגה. נמצאו 9 מינים בכל ארוגה, ונראים מובדלים זה מזה, על אף שהם סמוכים זה לזה. שבמקום 5 מינים בארוגה של 6 על 6 טפחים, הוא מכניס בה 9 מינים, שכאמור, בגלל צורת הזריעה המיוחדת של העיגולים, יש שקר גדול להרחקה בין המינים. ובצורה כזאת הוא מנצל כמעט את כל שטח הארוגה לזריעה, ואינו מפסיד אלא מה שבין העיגולין בלבד, שום הניחו חרב, דהיינו ריק בלי זריעה, כדי שיראו העיגולין מובדלין מן הקרנות, דהיינו מהריבועים הזרועים בפינות, שבין העיגולים שבאמצע הצדדים לבין הריבועים שבפינות, ישנם בהכרח החלקים הפנויים מזריעה בגלל צורת העיגול, וכך גם העיגולין נראים מובדלין זה מזה, שהרי בגלל צורת העיגול אין כל השטח מלא בזריעה, וכך נראים 9 המינים השונים מובדלים זה מזה. ואם רצה שלא יפסיד כלום, שיזרע את כל שטח הארוגה כולו, כולל את השטח שבין העיגולים ובין העיגולים לריבועים, הרי היצא לכך היא אישים היו העיגולים זרועים שתי, דיינו לאורך הארוגה, זורע את מה שביניהן. דיינו את השטח שנשאר בין העיגולים ובין העיגולים לריבועים, וזורע בצורה של ערב, דיינו זריעה לרוחב הארוגה, ובאם היו העיגולים זרועים ערב, זורע מה שביניהן שתי, כדי שעל ידי שינוי כיווני הזריעה, יראו מובדלים זה מזה. מסכם הרמב״ם בהלכת את זין, מכל אלו הדברים שנתבארו בשני הפרקים האחרונים, נתבאר לך שבזמן שיש בין שני המינים הרחקה הראויה להם, כדי שלא ינקו זה מזה, אין חוששים למראית העין, כמו שביארנו בכמה מקרים בפרק הקודם ובפרק זה. ובזמן שיראו מובדלים זה מזה, שכאשר ניכר שאינם מעורבים יחד, אין חוששים להיניקתן אפילו אין זה בצד זה, שלא נאסר לזורם אפילו בסמיכות ממש זה לזה, למרות שהם יונקים זה מזה, כמו שנתבאר אתה בהלכה הקודמת, שעל ידי העיגולים וכן על ידי שינוי צורת הזריעה בין שתי לערב, הוא יכול לזרוע את כל שטח הערוגה כולו במינים שונים, אף שהם סמוכים זה לזה, משום שהם נראים מובדלים זה מזה. וכאן מסתיים הפרק הרביעי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.